היי,
אני גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקים והמשחקים.
בכל פרק נדבר על סרט או סדרת מארוול שראינו.
או גיקים.
נכון.
והיום אנחנו מדברים על אקסמן העתיד שהיה... שראינו, אני פעם ראשונה.
אני לא. אז איך היה הסרט?
תראי, הציפיות שלי די נמוכות באקסמן, אני חייבת להודות. אז יחסית לציפיות הנמוכות באקסמן, הוא היה בסדר גמור.
כן.
אבל איזה מחמאה מאפנו זה בסדר, שהוא היה בסדר גמור.
שהיה בסדר
גמור. ראית את היצירה שלי? כן, הוא בסדר גמור. אוי.
היא כזה, מין, זה סרט שהוא מין גזע מעורב. כזה, את יודעת שיש שם בפנים כל מיני קטעים מאוד מאוד טובים, יחד עם קטעים לא משהו, וזה כזה מעורבב ביחד.
אז בוא נגיד, נפתח בשבחה של אכסניה.
אוקיי.
היה סצנה אחת שבשבילה כל הסרט הזה היה שווה, שזה היה סצנה עם קוויקסילבר, שאני קוראת לו בעברית כספית.
כספיון.
כספיון. שזה היה נפלא, שעוצר, והוא משחק איתם, והוא אינטליגנט, והוא מצחיק. ובאמת, כאילו זה שולח אותך לחשוב איך זה עבורו להתנהל בקצב רגיל.
נכון.
כי זה לא כאילו פי שתיים יותר מהר, זה פי כאילו טריליון תלפים.
כן.
כן, זה מספר, גיקים יקרים, או פסיכים. זה מדהים.
נכון. הייתה סצנה מאוד מאוד טובה, ואני חושבת שזה קצת מסביר לך בדיעבד את ההתלהבות שלי מהשימוש של השחקן הזה בוונדה ויז'ן.
כן, וכל ההתערבבות. כן, כן, חמוד.
ממש חמוד. לייק. זה גם מאוד חמוד שהוא הבן של מגנטו, זה טוויסט מאוד חמוד בעלילה בעיניי, כי זה כזה, נותן למגנטו פתאום צד כזה אחר בטעות, כאילו הוא לא התכוון, זה לא שהוא נהיה אבא היא פתאום בסרט הזה.
מתי הוא אבא שלו?
הוא אבא שלו. את לא זה?
לא, ראינו את הסרט לפני איזה שבוע כבר, אני לא זוכרת כלום.
יש שם סצנה שהוא קולט שאימא שלו, מתי שהוא היה לה איזה קטע איתו, ושנייה וחצי, וזה כנראה אבא שלו.
אה, יפה.
אוקיי, שזה חמוד.
זה לא הופך אותו לאבא.
לא, וזה חמוד, וזה חמוד. וזה למשל באמת סצנה ממש ממש מוצלחת. אני חושבת שכל סצנה שבה בעיקרון פרופסור אקסאביר ומגנטו ביחד מדברים על משהו.
המבוגרים או הצעירים?
הצעירים, בעיניי היא מוצלחת, כאילו הם כתובים טוב, זה דמויות מאופיינות.
הדינמיקה שלהם גם באמת מדהימה, כאילו באמת יש שם איזה מתח שאי אפשר להכיל, שבאמת מאוד מאוד מזכירים את דמבלדור וגרינדלוולד.
אוקיי.
איך אומרים?
גרינדלוולד, נראה לי.
וורלד. דיסני וורלד, יש גרינדלוולד.
וורלד. אני, זה פחות מזכיר לי, אבל בעיקר כי אני חושבת שדמבלדור וגרינדלוולד כתובים ממש בקטנה, כאילו אני בקושי מכירה את הדמויות.
לא,
נכון,
אבל הדינמיקה היא בעצם שיש פה שני חברים טובים. פרנמיז
כאלה, כן.
שבאמת החברות שלהם יקרה מפז ועמוקה ברמות.
ממש.
והם בחרו בנתיבים כאלה שונים.
נכון.
שהמתח הזה תמיד יהיה שם.
נכון.
ואולי זה גם השורש של מה מעניין ברמה הלילתית בסרט הזה. המתח הזה כל הזמן נמצא שם, האם אפשר לסמוך על יאנג מגנטו? האם אפשר לעבוד איתו? האם אפשר לסמוך? וכאילו, תמיד בסוף התשובה היא לא.
זה נכון, ואני חושבת שתמיד אבל יש לנו את התחושה, שאם היינו עושים רק איזה משהו קטן אחר, כן היה אפשר. כאילו, זאת אומרת, הוא מאפנט אותנו, אנחנו רע רוצים שהוא יהיה בצד שלנו.
אנחנו מאמינים לו כזה כל הזמן לאיזה 20... רגעים שהוא איתנו, ואז כן. ברגע כאילו הבא,
נכון.
ואז למה דווקא 20, אבל כאילו ברגע של אחרי, אנחנו זה אשית, נכון.
אבל בעיניי זה אחת הזמנות הכי מעניינות בגלל זה, כי אי אפשר לדעת מה הוא רוצה ומה מניע אותו, והוא תמיד מעניין, והוא...
זו שאלה בעיניי, כי הוא מעניין, כי אני ראיתי נגיד שני סרטים משמעותיים איתו, את זה ואת ההתחלה, ואני אומרת, כאילו, בסוף בשניהם הוא בחר אותו דבר, בדיוק אותו דבר. הוא היה עם אקסאביר, כל עוד זה התאים לו לתוכניות, ורגע שלא, לא. ואני לא יודעת אם אני אמין לו בפעם הבאה שאני אראה את הסיטואציה הזאת. כלומר, האם זה כבר זאב זאב, אנחנו יודעים שהוא לא איתנו.
כן, אבל אני לא חושבת שמה שמעניין בו זה האם הוא איתי או לא. מה שמעניין בו זה היכולת שלו מצד אחד, לעבור משהו מאוד קשה, לאבד הטראומה הזאת, להפוך אותה לתפיסת עולם מאוד מגובשת, ומצד שני פתאום לגלות חמלה בכל מיני מקומות שזה מפתיע, זאת אומרת, מה שמעניין בו, זה יכול שהוא להחזיק חברות למשל, בו זמנית לזה שהוא רוצה לרצוח את כולם. זה דמות שהיא מאוד לא אחידה במובן של ה... הוא לא רע. אני לא יכולה להגיד עליו שהוא באדם רע. מצד שני, הוא רע.
הוא...
אז הוא... את מבינה? זה מה שמעניין בו.
את יודעת מה, זה מזכיר לי? זה מזכיר לי אנשים ש... כאילו אנחנו באדם, כי הם עברו משהו נורא נורא קשה, והם מספרים לך את הסיפור חיים שלהם, וזה אנשים שגם יודעים להוציא אמפתיה כזה. ובסוף הם ידפקו אותך. כאילו בלי למצמץ, והם יקבלו על זה לגיטימציה מהסיפור חיים הקשה שלהם. אני חושבת שהסיפור של... אין ילדים שרעים, יש ילדים שרע להם.
כן.
תקף לילדים בלבד. כלומר, יש איזה שלב שאתה אומר, אבל אתה יודע שיש לך עבודה נפשית לעשות, ואתה יודע שיש לך טראומה לאבד. אני לא חושבת שמגנטו איבד את הטראומה שלו.
לא.
הוא שבוי של הטראומה שלו.
לא, אני חושבת שפשוט במקום להיות בסיטואציה שבה... הוא מבין שיש רוע בעולם, ועכשיו הוא רוצה להגן על אנשים הטובים מפני הרוע, הוא פשוט שינה את קבוצת הייחוס שלו.
הוא פשוט נענה לטראומה שלו, הטראומה שלו היא הנאציזם, והוא נענה ללהאמין שכך העולם עובד.
לא, אבל הוא יכל היה להיות, לקחת את קבוצת הייחוס שלו כיהודים, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותו עכשיו הולך לארץ ישראל, והשנה היא 1973, לך תעזור במלחמת יום כיפור, כאילו...
אני לא מתווכחתי איתך על זה.
אבא שלי בתעלה, זה היה מאוד עוזר לו שמגנטו היה עוצר את המצרים, בסדר?
עם הטנקים בכלל, לא, אבל אני לא מתווכחתי איתך על זה בכלל. אני, הוא ברור שהוא לקח את עצמו כמותנט, ברור שזה הגדרה עצמית, אני לא מתווכחתי איתך על זה. אני כן אומרת שאין פה ריפוי של התפיסת העולם התוקפנית הזאת. כלומר, בסוף הוא אומר, הוא מסכים עם הנאצים, הוא פשוט בקבוצה אחרת. הוא מגן לקבוצה אחרת מפני קבוצה אחרת.
זה נכון, אבל היינו חושבים למשל, כי מה שנאצים עשו זה למשל מיד שהם עלו לשלטון, להשמיד את כל האנשים הגרמנים שלא הסכימו איתם. זאת אומרת, באותה מידה הוא גם יכל להרוג את פרופסור אקסאביר המון פעמים, והוא אחד האנשים שמתנגדים לו, והוא עדיין לא עשה את זה. זאת אומרת,
ברור.
יש שם מורכבות.
יש שם הקשר, אבל בסוף יש פה מישהו, שלא לוקח אחריות על הטראומות שלו.
ברור, זה נכון.
נגיד, בשונה, בממש ההפך מאקסאביר, שהוא דמות מרתקת, כי אקסאביר הצעיר הוא די בלתי נסבל.
וואי, הוא כן, הוא בלתי נסבל.
והוא עובר איזה תהליך מאוד מעניין ומרשים, גם בסרט הזה וגם בכלל.
נכון, למרות שאני לא מחבבת את הרגעים שבהם בן אדם פוגש את עצמו בעתיד, ואז בגלל זה הוא מבין איך הוא צריך להיות בהווה.
נכון, זה פתרון קל מדי ודבילי.
באמת הדמות של אקסאביר היא מעניינת בסרט הזה, היא עוברת תהליך מעניין, והיא קצת הזכירה לי במובן מאוד קטן, קצת מדוקטור סטרנג' במובן של האם לבחור בכוח או לבחור בגוף. כאילו, כן, בגוף או... כן, כאילו, האם אני רוצה לתפקד כמו בן אדם ולהיות זה, כמו שהוא בוחר, נגיד דוקטור סטרנג' בוחר...
להיות מנתח שוב.
כן, הוא כאילו צריך לבחור אם לקחת את כל הכוח שלו ולשים את זה בידיים שלו ולחזור את מנתח, או שיש לו כוחות קסם.
נכון, אבל זה נוגע אפילו יותר עמוק בשורש של התמכרות. דיברנו על התמכרות די הרבה במהלך הפודקאסט הזה, אבל אני חושבת שזה, קודם כל יש פה לראשונה התמכרות שהיא כאילו התמכרות אמיתית, סוג של, זה התמכרות לסוג של סמים.
נכון, למרות שאני חושבת שההתמכרות פה היא יותר במובן של השחרור. זאת אומרת, הוא קצת הזכיר לי אנשים שהם אנשים מאוד מאוד רגישים, שחווים רגשות מאוד חזקים של אנשים סביבם, כזה כמו איזה עובד סוציאלי כזה, שמצליח למצוא חומר שיכול לגרום לו להפסיק
לשמוע
את כל הדבר הזה.
לגמרי, זה סופר מעניין. אני חושבת שזה אולי הדבר הכי מעניין בסרט. אולי אני סתם אומרת את זה עכשיו, אני לא בטוחה. אבל, כלומר, החומר הזה, אותו חומר, מדעית זה מטומטם ברמות שאין לתאר, ואני כאילו ממדעי הרוח, אבל זה מטומטם. האם החומר הזה גורם לו כאילו להתנתק מכל המהות שלו, המורכבת מאוד, כאקסאביר? כלומר, גם מהנכות והפגיעה שלו, גם מהפגיעות של אחרים,
כן.
גם מהיכולת להציל אחרים, כלומר, בצד הלא מסתול, נגיד נקרא לזה, בצד הלא על תרופות, יש את כל האחריות, אוקיי? המשקל של הקיום כמשהו שיש לו הרבה השלכות והרבה משקלים והרבה משמעויות. והצד של הסם הוא הצד של השכחה, של הכל. אני שוכח שאני פגוע, שזה מעניין, זה דווקא טוויסט מעניין. כאילו, מה זה חומר שאני יכולה לקחת, ואז הייתי נחה מפציעה פיזית, אני יכולה ללכת. זה כאילו מין מתיחה של היכולת של הדבר הזה, אבל גם אני כאילו שוכח, אם נשווה את זה למישהו שיש לו בעיית סמים בעולם שבו סמים לא פותרים נכות, שלנו, העולם שלנו, אוקיי? אנחנו שוכחים את המכאובים הפיזיים שלנו, נכון? לא סתם, באמת גם נגיד מריחואנה היא סם שמאוד עוזר לאנשים שהם בתוך כאב, כן? הוא מנתק אותך מהכאב באיזשהו דרך. אז גם הטקסאבר זה מנתק מהכאב, ומאוד בדומה לסמים אמיתיים, זה מנתק אותו גם מהכוח שלו.
כן.
וזה אני חושבת הסוד הרגשי שאני לומדת בטיפול של עצמי, למדתי בטיפול של עצמי פעם בחצי שנה, כל פעם מחדש, שאי אפשר לנתק רק את הרע. כשאנחנו מנתקים את הרע בהדחקה או סמים נכון. או whatever, מנתקים את כל הטווח, את הכוחות ואת החיים ואת השמחה ואת כל החלקים שאנחנו כן באדם.
נכון. אני חושבת שקצת מעניין גם להסתכל איך אצל פרופסור אקסאבר הוא עובר את העתיד מהלך מאוד יפה בסרט, כי עד עכשיו הוא לא היה בן אדם מאוד רגיש, הוא פשוט היה בן אדם שהייתה לו גישה מאוד
יעילה
לרגשות של אנשים אחרים.
דרך אגב, זה קצת כמו אנשי חינוך שהם קצת מניפולטיביים.
כן, או פסיכולוגים מבריקים כאלה שיודעים לזהות דברים, לגמרי. אבל זה לא אומר שהם באמת יודעים להיות רגישים.
פסיכולוגים גברים בדרך כלל, אני אגיד בסוגריים, לא כל הפסיכולוגים הגברים, אבל פגשתי הרבה מטפלים שהם פשוט טובים בזה,
כן.
ולאו דווקא זה יבוא עם החמלה.
בדיוק, ולאו דווקא הם משתמשים בזה למקום החיובי של זה.
כן.
ודווקא הפציעה שלו, זה מה שמעניין לראות פה, דווקא הפציעה שלו והחוסר יכולת שלו, ללכת ולחוות דברים ולעשות, והוא פשוט, הפגיעות שלו פתאום מלמדת אותו את הרגישות הזאת שהייתה חסרה לו, וזה לא חוכמה להיכנס לראש של אנשים אחרים כשאתה לא רגיש לזה, ויש בזה משהו מאוד יפה, לראות אותו נכשל, לראות אותו לא מצליח, וככה הוא לומד בעצם להיות הפרופסור אקסאבר שאנחנו מכירים בסוף.
אני חושבת שזה באמת מין דרישה מקצועית לא מוגדרת מאנשי טיפול להכיר כאב.
כן.
הכאב
להכיר את הכאב של עצמם.
של עצמם, להכיר מבפנים, לא מהכאב
בדיוק.
בחוץ.
כן.
וזה ממש מעניין, אני התחלתי ללמוד טיפול יחסית צעירה, הייתי מהצעירות בקבוצה, הייתי בת 24, והיו לי חברות בנות 40-50, ואני חושבת שאחת מהן הסתכלה ואמרה לי, מאיפה את, כאילו, איך את, מאיפה את מבינה את הכאב הזה של איזה אימא שפילה, או,
כן.
כאילו, מה את יודעת, את ילדה, וזה זה, זה תפס אותי נורא חזק, כי אמרתי, כאילו, באמת מה אני יודעת, ולמה? והתשובה שלי לעצמי הייתה, לא שאני באה לסנגר על עצמי כמטפלת, כן? אבל שאני פשוט מכירה כאב. אני מכירה אותו אחרת מהחיים שלי, בהקשרים אחרים. לא מכירה את הכאב הספציפי הזה, אבל אני מכירה כאב מאוד טוב. ואני חושבת שהכירות עם כל שלל החוויות, כלומר, הייתי רוצה שהמטפל שלי או המטפלת שלי יכירו כאב ברמה עמוקה, ויכירו גם אהבה ברמה עמוקה, כדי שאני אוכל גם ללמוד את זה מהם. היכולת לחוות את כל טווח הרגשות היא מאוד 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 חשובה. אקסאבר באמת היה בצד המואר של החיים, גם אם ההורים שלו קצת מזניחים.
כן.
היה לו כסף, נכון. היה לו אוכל, היה לו סבבה. הוא היה קצת, קצת מנותק.
נכון.
קצת,
נכון, ופה הוא עובר למשהו אחר, ובאמת זה מעניין, ובמובן הזה גם מעניין לדבר על הקשר של, גם של אקסאבר וגם של מגנטו עם מיסטיק, שהם באיזה שלב זה היה כבר כאילו כל כך בוטה, ואמרתי לעצמי, יש פה שני גברים שמנסים להחליט בשביל אישה מה לעשות, ותפסיקו להגיד לה מה לעשות, דברו איתה, תסבירו לה, היא תחליט לבד, תפסיקו להחליט עליה. וואי, הם פשוט בלתי נסבלים, באמת.
במסתיק יש משהו שמזמן קצת איזה חפצון, נכון? קודם כל
טוב, אישה. טוב, כי היא ערומה.
אישה ערומה.
היא כחולה, אבל זה לא אומר שהיא לא ערומה.
אבל זה שהאובייקט שלה משתנה, שהגוף שלה משתנה,
כן.
אני חושבת, מאוד מבלבל עבור אנשים בחוץ. כלומר, mm-hmm. כשאני רואה מישהו שיכול להשתנות ככה, אז אין לו מקור, אין אדם ראשוני.
כן, מעניין.
זה שיער שלי צבוע.
מעניין.
והרבה מאוד שנים. אמא שלי הסתכלה עם אותה שבוע, מה? תזכיר לי מהצבע שלך. עכשיו, זה היה חזק כי זה אמא שלי, היא הביאה אותי לעולם,
כן.
והיא לא יודעת מה המקור. עכשיו לא נורא שיער, אני בחירה שעשיתי.
כן.
אבל מה זה מיסטיק באמת, זו שאלה. ומה זה הדבר הזה שמשתנה כל הזמן.
נכון, למרות שהיא כחולה, והם יודעים, כאילו אנשים...
יש אותה, כן, כן. אבל היכולת להשתנות היא...
נכון, וגם אני חושבת ששניהם הכירו אותה בסיטואציות מאוד פגיעות שלה. זאת אומרת, שניהם הכירו אותה בסיטואציה שהיא צריכה אותם. ופתאום כשהיא לא צריכה אותם, הם לא יודעים איך לתקשר איתה. כאילו, כמו שכסביר אומר, היא הילדה הקטנה שפגשתי בבית שלי, ועזרתי לה, והבטחתי לה שאני אח שלה, ואני אוהב אותה, והכל, אתה אוהב אותה, אבל היא כבר לא הילדה הקטנה שהייתה. תשחרר. וגם מגנטו מתייחס אליה כמישהי שהלכה אחריו, כי הוא היה מנהיג.
לא, והיא כאילו, היא די מנהלת פה את הסרט, היא מובילה את, כן. את כל המהלכים הגדולים. וכאילו, בוא ניתן לכבוד כדמות, כאישה, נכון? כאדם, נכון? כמוטנטית.
ואני חושבת שהסרט הוא נותן לה מקום, אבל אני חושבת שהוא גם מאוד מתמקד בשתי הדמויות הגבריות.
בשלושת הדמויות הגבריות.
וזה מעצבן. כאילו, בדיוק. וזה מאוד מעצבן.
יש פה הרבה נשים שהם קצת כלי. גם מיסטיק וגם קטי פרייס, שנכון, היא לא כזה דמות, אבל היא ממש כלי. כלומר, היא... כל מה שהיא עושה בסרט זה מכילה את וולברין לעבר, או whatever it is, נפגעת מזה, היא עוד כלי, היא לא דמות. אבל אני אומרת, זה שתי אנשים המרכזיות בסרט, היחידות בסרט.
נכון. נכון, ואם כבר וולברין, אז יש לנו פה עוד תוספת לטראומה שלו, אם דיברנו על כל העבר שהוא חי אותו.
אני חושבת שזה כבר אין, זה פשוט כבר הכל טראומה. נכון, שיש לך צלקת 200 פעמים באותו מקום?
כן.
כבר אין צלקת חדשה, זה הכל כאילו כבר צלקת.
לגמרי, כי תחשבי שהוא לא רק חווה את כל ההיסטוריה שאנשים אחרים לא חוו, הוא גם חווה היסטוריה שלא קרתה. זאת אומרת, הוא חווה טראומה, שאף אחד אחר חוץ ממנו אפילו לא יודע שהיא קרתה. יש בזה משהו מזעזע.
זה קשה נורא, וגם הוא קופץ, כלומר, הדבר הגיוני שיקרה, זה שהוא יישאר בעבר ויעבור שוב את ההיסטוריה שזה.
הוא לא.
לא, הוא קופץ לאחרי, והוא כזה, מאיפה, מה אני מלמד.
שזה המקום שבו לופים של מסע בזמן, הם פשוט לא הגיוניים. אין מה לעשות.
כי זה לא יכול לעבוד.
כי זה לא עובד. כאילו, אין לי מה להגיד על זה, חוץ מזה שזה פשוט לא מצליח אף פעם.
אני אגיד כמי שחוטט בהוראה, שנורא לי הייתה חרדה ממשית, כשבאו אליו ואמרו לו, אתה עומד ללמד, והוא כזה, ללמד. אין לו מה
להכין שיעור.
אין לו מושג מה מלמד.
תחשיבי שהוא גם מלמד היסטוריה, הוא יכול ללמד היסטוריה חלופית, הוא יכול
פשוט... כאילו...
אני לא יודע מה היסטוריה, אבל...
זה ערך חלופית.
כמרי.
אז באמת מאוד מלחיץ לכל אישורה לראות את הסיטואציה הזאת, וג'יין שמה...
שזה גם מאוד מוזר.
איזה מזל לאישה הזאת.
איזה מזל שהיא מתה, ואיזה באסה שהיא חזרה.
כן, מה למה אם היא מיותרת?
היא ממש מיותרת.
כן, אנשים שאקסמן כותבים. עכשיו... זה מעניין הסיפור עם אנשים, כי אני חושבת שזה תמה שהולכת איתנו מפרק פיילוט, פרק אפס, של איך מציגים נשים, וב-MCU ראינו איזה שיפור ואיזה
נכון.
תינת מקום, ובאקסמן אני חייבת לציין שזה מרגיש לי אנכרוניסטי. זה מרגיש לי כאילו הם מתייחסים לנשים קצת, שזה מתאים כאילו ל-2002, וזה כבר לא, זה סרטים מהשנים האחרונות.
נכון.
יש שם איזה...
גברים יותר מדי מחפצנים שיושבים וכותבים את הסרטים
כן,
שם.
כן, כאילו יש שם איזה משהו שהוא תקוע קצת, וזה מצער מאוד.
נכון, מאוד מצער.
לא מאוד, כי הסרטים גרועים גם בלי קשר.
נכון, למרות שהסרט הזה לא היה גרוע.
לא,
אני חושבת שהוא היה בסדר גמור.
כמו שאמרנו.
כן.
את בסדר כל כך בסדר, כמאמר השיר. מאוד אהבתי ויזואלית את מה שעשו שם עם האצטדיון והבית הלבן.
כן, נכון, זה מאוד
יפה. זה אינטליגנטי, אתה גם שואל את עצמך מה קרה שם, זה ממש 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 מדליק.
נכון.
ממש אהבתי את השחקן של מגנטו, הצעיר הוא אחלה שחקן, גם מבוגר.
נכון.
כאילו ממש פינקו אותם שם בשחקנים.
נכון, שזה גם חלק מלמה כיף לאהוב את הדמות הזאת.
לגמרי. אנחנו יודעים ששחקן טוב עושה את הדמות. יו ג'קמן, למשל, הוא הדבר היחיד שהופך את הדמות הכתובה עד כה לא משהו.
נכון, לשווה משהו, נכון.
לדמות נחמדה, דרך אגב ראינו אותו עם ריין ריינולדס עכשיו בטריילר עם דדפול 3.
כן, אני לא אוהבת את זה. זה אומר שמה, שאני צריכה להתחיל לראות דדפול, אני לא מבינה את זה.
את רוצה שאני אצנזר לך?
יש גרסה מצונזרת של דדפול, בלי החלקים
ה... אני אחר, אורך לך בא, אורך
מידיוק. כן, אני חושבת שזה ייקח לך יותר מדי זמן.
כן, יש לי תחושה. אבל אני אוהבת אתגר.
סבבה, אז, נראה.
אז באמת ראינו את ה... ראית את הטריילר שהם מספרים, נורא מוזר שזה נכנס לפודקאסט, שהם כזה אומרים, איך הוא חי? ואז כן. כזה לא שומעים כלום, מלא
כן,
זמן.
כן, כן, כן.
חינני מאוד.
נכון. נכון, וזה, ואני חושבת שזה באמת באמת כאילו שחקנים טובים, וזה כיף.
לגמרי, ואני חושבת שהגיעו ג'קמן, הוא גם אחד השחקנים, אם הוא באמת עכשיו ייכנס ל-MCU כאולברין, הוא אחד השחקנים הכי ותיקים של אותה דמות.
נכון.
ספיידרמן שהיה כשאולברין הראשון, כשאקסמן הראשונים יצאו, היה לדעתי או טובי או אנדרו. נכון. כבר בגרסה השלישית.
נכון. זה קצת מוזר בגלל שוולברין אמור לא להזדקן,
הוא היחיד שמה שיהיה זקן.
כן, זה יו ג'קמן בכל זאת לא נראה בן 30 כבר.
כן, אבל הוא נראה טוב לגילו.
בסדר, אבל את יודעת.
לגילו.
לגילו. קיצור, זה מאוד משעשע.
זה מעניין.
כן. ואם כבר שחקנים ודמויות, אז סופה שוב משמשת כ...
אחרית, א', אפקטים.
כן, כאילו... אולי נעשו משהו עם הדמות הזאת? היא דמות מעניינת, והיא תמיד פשוט הופכת שם לבזבוז.
היא דמות מעניינת בקומיקס אולי.
כן.
או בסדרה כן, המצוירת. היא... באף אחד מהסרטים לא על השום
משמעות. יש לה פוטנציאל.
חוץ מהדוגמנית לתספרות
הכי גרועות.
הכי גרועות כן. בהיסטוריה.
לגמרי. וואי, שיער גרוע יש לה.
מה זה פאות איומות.
אני לא יודעת אם זה פאה, זה לא שיותר גרוע.
אני מקווה בשבילה
אני לא בטוחה שזה פאה. זאת הבעיה.
היום ונורא.
כן. אוקיי, אנחנו...
ניפרד, כן. הסרט הבא שאנחנו רואות הוא...
X-Men Apocalypse, כמו שראו באפטר קרדיט של הסרט, ראו את
הארבע
פרשים של האפוקליפסה.
אחר כך, או שאני אראית עוד סרט X-Men, או שכבר נדבר על...
שי-הולק.
שי-הולק.
נראה.
נראה אם נרצה.
כן.
יאללה, חברים, נתראות.
ביי.